כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros kosha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, כ"ג בתמוז, תשע"ו, ערב שבת קודש. פרשת מטות, ערב שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה ולגאולה שלימה, במהרה בימינו. מסכת בבא קמא, דפים נונטט וסמך. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבא עלינו לטובה, פרשת מטות, יברך עם ישראל את ברכת החודש. וכתב כף החיים בשם תיקון איסחר וכנסת הגדולה, שהמכריזים את ראש חודש אב בשבת מברכים אומרים, יהפכהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה, במקום יחדשהו. ובשבת הזו אנו מתחילים את שלוש ההפטרות של שבתות בין המיצרים, המכונות בארמית תלתא דפורענותא. נקרא השבת לדברי ירמיהו, לאחר מכן שימו דבר השם, והשבת השלישית תהיה חזון ישעיהו. אחריהם תבונה שבע הפטרות, שבע דנחמת. נחמו נחמו, ותומר ציון, ענייה סוערה, ומקדימים את ענייה סוערה קודם רוני הכרה, דרך הנחמות להיות הולכות ומשתבחות יותר, כאמור בתוספות במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב'. לאחר מכן, ההפטרה הרביעית מתוך השבע, אנוכי אנוכי ומנחמכם, החמישית, רוני הכרה, השישית, קומי אורי, והשביעית, סוס אסיס. לאחריהם, תרי דטיופתא, שתי הפטרות התשובה, דרשו השם בהימצאו, ושובה ישראל. היום הזה, בערב שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, אנחנו, בשמחה ובטוב ליבב, נחתום, את המחצית הראשונה של מסכת בבא קמא. נלמד את דפים נונטט וסמך של המסכת, שבכולה מחזקת קוף יוד טט דפים. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. את המחצית השנייה של מסכת בבא קמא, ובעצם את המסכת כולה, נסיים בסייעתא דשמיא, סמוך לראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ערב ראש השנה תשע"ז, או ליתר דיוק כ"ד באלול תשע"ו, השתבח שמו לעד. כשפינו מלא שיר ושבח לבורא עולם, נושאים אנו את תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד ורת הקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף נ"ח ממסכת בבא קמא. בסוף השיעור שאלנו שש שאלות. הנה לפניכם השאלות והתשובות בצידן. שאלה הראשונה על דף נ"ח הייתה, מה החידוש שנחבטה בפירות שהיא משלמת מה שנהנית? והתשובה, שאינו דומה למבריח חרי שפטור על הצלתו, ומשום שמבריח חרי עושה זאת מרצונו וגם לא מפסיד ממון. שאלה שנייה, כיצד מדובר במשנה שהבהמה נפלה באונס? התשובה, לרב כהנא מדובר שנפלה לגינה על ידי שהוחלקה במימי רגליה, ולרב המדובר שדחפתה חברתה. שאלה שלישית, לרב יוחנן, עד מתי הבהמה משלמת מה שנהנית אפילו מהרוגה להרוגה? התשובה, עד שידעו הבעלים שיצא מהגינה, אך אין צורך שידעו בחזרתה לגינה, שכיוון שהתרגלה הבהמה לאכול מהגינה הזו, הרי נשמטת לשם כל אימת שיכולה, ויש לו לשומרה שמירה מעולה. שאלה רביעית, כיצד שמים דמי ארוגה שהבהמה הזיקה? התשובה, שמים כמה שווה בית שאה בתוך שדה של 60 שאה, לאחר מכן שמים כמה שווה רוגה אחת בתוכו, ואילו רבי ינאי אומר ששמים כמה שווה חצי שאה ב-60 חצאים, וחזקיה אומר ששמים את מה שאכלה בפי 60 ממנו. שאלה חמישית, איזו שדה מחירה נמוך מדי ואיזו מחירה גבוה מדי ומדוע? התשובה כפי שמסבירה ששדה של 60 קבים מחירה נמוך, מאחר שאין עליה קופצים, כי לעני זה הרבה מדי ולבינוני ועשיר זה מעט מדי. שדה של 60 קור מחירה גבוה, מאחר שקשה להשיג שדה כל כך גדולה, ואדם עשיר רוצה לקנות שדה כזו, מוכן לשלם הרבה יותר מערכה. שאלה אחרונה, כיצד פסק ריש גלות על השום את הדקל? התשובה כשוויו בפני עצמו, שהרי היו שם ג' דקלים ששוויים ביחד 100 זוזים, ואם כן מחירו של הדקל היה 33.3 זוזים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו על הדף אשר למדנו אתמול על הודף נונחת ממסכת בבא קמא. ברגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, על לימוד דפינו היומיים, דפים נונטט וסמך ממסכת בבא קמא, אני רוצה לחזור ולשנן את העמוד הראשון של דף נונטט, שהרי את לימודינו נתחיל מן המשנה בדף נונטט עמוד ב'. למדנו בברייתא, בתחילת דף נונטט, כמה חילוקי דינים איך שמים תשלומי בהמה שאכלה. אם היא קטמה נטייה, אמר רבי יוסי בשם דייני גזירות שהיו בירושלים, שהם חנן ואדמון, שאם היא הייתה בת שנתה משלמת שתי כסף, ואם בת שתי שנים הם משלם 4 כסף. אכלה שחת לרבי יוסי הגלילי משלם כשווי התבואה שנשתיירה, כמה תהיה שווה בזמן הקציר, ולחכמים פחות דמי הקרקע להימחר כשהיא שחת. אכלה ענבים או תהנים לרבי יהושע, אם אכלה סמדר דהיינו קטנים לאחר הפריחה, משלם כשווי הפירות העומדים להיבצר, ולחכמים משלם פחת דמי הקרקע להימחר עכשיו. רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, אם אכלה לולבי גפנים ואיחורי תהנים, משלם את פחת דמי הקרקע להימחר עכשיו. אם אכלה פגים או בוסר, משלם כשווי פירות העומדים להיבצר. אמר רבי יש רבי יוסי הגלילי שהוזכר בברייתא לאל שאמר שמשלם לפי שווי מה שנשתייר כמה יהיה שווה להימחר, ורבי ישמעאל בברייתא שמשלם מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק, אמרו בעצם דבר אחד, משום שאין לפרש את דברי רבי ישמעאל כמו שפירש רבי די ברבין, שרבי ישמעאל בא לומר שאם אין ידוע איזה ארוגה אכלה משלמת ארוגה שמינה, שהרי קיים אלן המוציא מחברו עליו הראיה, אלא כוונתו של רבי ישמעאל כמו שפירש אביי שמשלם כשווי העתידי. שנינו בברייתא שלדעת רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, אם אכלה לולבי גפנים ואיחורי תהנים משלמת פחת דמי הקרקע להימחר עכשיו, אם אכלה פגים או בוסר משלם כשווי הפירות העומדים להיבצר. מפרש רבינה שיש לכלול בלשונו של רבי שמעון את המילים אבל אכלה סמדר פגין או בוסר משלם כשווי פירות העומדים להיבצר. הוא חולק עם רבי יהושע אם מנקים את מה שהייתה הקרקע נכחשת אם הפירות היו גדלים. ולשיטת הגמרא לא ידוע מה סובר כל אחד, אבל הבעיה אמר שרבי שמעון בן יהודה הוא זה שאמר שמנקים, כי הוא הולך לשיטתו בשם רבי שמעון בן מנסיה בברייתא, שהאנס אינו משלם את הצער כיוון שסופה של הנאנסת להצטער תחת בעלה. אמר הבעיה רבי שמעון בן יהודה שאמר שמנקים את מה שהייתה הקרקע נכחשת, זו שיטה אחת עם מה שאמרו תנאים בברייתא של דמי ולדות, שלרבי יוסי מנקים מדמי הוולדות את שכר החיה המיילדת, ולבן הזי מנקים את דמי המזונות שמוסיף הבעל בימי עיבורה. במפרשים של רבי יוסי מנקים גם דמי מזונות, אבל לבן הזי אין מנקים דמי חיה, שיכול בעל לומר שאשתו פיקחת והוא לא זקוק למיילדת. מעשה באליעזר זעירה שלח בשוק של נהרדה, היו רצועות מן עליו שחורים, פגשו אותו אנשי ביתו של ריש גלותה ושאלו אותו, למה רצועותיו משונות? והוא השיב להם שהוא מתאבל על ירושלים. היות והם לא הכירו, אמרו לו אינך חשוב דייך כדי להתאבל על ירושלים, וחפשו אותו על שהוא מתייהר. אמר להם, אדם גדול אני, והוכיח להם על ידי ששאל אותם דבר הלכה. ומה הוא שאל אותם? מי שקוצץ תמרים בגודל בוסר בענבים, לפי מה משלם? אמרו לו, כשווי של עכשיו. שאל אותם הרי סופם לגדול, אמרו לו, אם כן ישלם כשווי של תמרים. חזר והקשה להם שהרי לא יזיק תמרים, ואמרו להם ששמים ב-60, ושלחו לשמואל, והשיף שיפה אמר והניחו לו. עוד למדנו במשנה של רבי שמעון אם אכלה פירות גמורים שמים אותם בפני עצמם וטעמו, כיוון שהוא דורש את הפסוק ובייר בשדה אחר ששמים אגב שדה אחר רק על פירות שצריכים לשדה. נאמר בברית הבעל שכתב שטר מחירה על שדה המיוחדת לכתובת אשתו ולא חתמה לו, וכתב לשני וכן חתמה לו, לרבי יהודה יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, ולרבי מאיר איבדה את כתובתה. ואמר רבונה ברכיה בשם רב ירמיה ברבה שרב עשה מעשה כדינו של רבי מאיר ולימד הלכה לדורות כדינו של רבי שמעון לאיל, שאם אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים. נסכם את הדברים ונאמר, נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית. ופירש רב שאפילו בחוותה הדין הוא כך, ומה שמבריח ארי מנכסי חברו פטור הוא רק כשעושה מדעתו. או שנאמר מבריח הרי הוא רק כשאין לו פסיידה. אופן נפילתה לרב כהנה דווקא כשהוחלקה במי רגלי המשלם מה שנהנית, אבל דחפתה חברתה פושע ובמשלם מה שהזיקה, ולרבה גם בדחפה חברתה משלמת רק מה שנהנית. עד כמה משלם לפי מה שנהנית, לרב כהנה דווקא אכלה באותה ארוגה, ולרבי יוחנן אפילו בארוגה אחרת, עד שתייצא ותחזור לדעת בעליה. מבאר רב פאפה בדברי רבי יוחנן שהם ידעו בעליה שיצא, אף אם לא ידעו שחזרה, משלם מה שהזיקה כיוון שדרכה לחזור. ירדה כדרכה והזיקה במי לידה, נסתפק רב ירמיה אם נחשב תחילתו בפשיעה וסופו באונס, או כולו בפשיעה, כיוון שהייתה קרובה לילד, ונשארה הגמרא בתיקו. עכשיו, סיימנו בסייעתא דשמיא את השינון והחזרה, על אשר למדנו אתמול, וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי כ"ג בתמוז תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת מטות, ערב שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה, לברכה ולגאולה. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה הוא לימוד שני דפים יומיים, דפים נונטט וסמך ממסכת בבא קמא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף נונטט עמוד ב', מן המשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף נונטט עמוד ב', 12 שורות לפני סוף דף נונטט עמוד ב', אנחנו מתחילים את לימודנו מן המשנה הפותחת במילים, המקדיש בתוך שדה חברו שלא ברשות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה עוסקת בדין תבואה שהוכנסה לשדה של אחר ונאכלה על ידי בהמות של בעל השדה. הובאה המשנה כאן כדי לומר, שלמרות שנתבהר במשנה הקודמת שהיא מחלה בהמה פירות גמורים משלם בעליה פירות גמורים, מכל מקום יש אופנים שפטור כשאכלה את הפירות בהמת בעל השדה. אם כן, המשנה שלפנינו עוסקת בדין תבואה שהוכנסה לשדה של אחר ונאכלה על ידי בהמות של בעל השדה, או שהם ניזוקו מן התבואה, על מי הייתה מוטלת חובת השמירה שיישא עכשיו בהפסד. אומרת המשנה ודף נונטט עמוד ב' המשנה הראשונה, המקדיש, המכניס תבואה לעשות ממנה גדיש בתוך שדה של חברו שלא בנטילת רשות והסכמת בעל השדה, ובאה והחלטן בהמתו של בעל השדה, בעל השדה פטור מלשלם על התבואה שניזוקה, והטעם, משום שיכול בעל השדה לומר לבעל התבואה, מה תבואתך עושה ברשותי. עוד תוספת הסבר שלא ידע בעל השדה שהוכנסה תבואה לשדה ולכן לא היה עליו לשמור. הראשונים מאירים שהדין הזה ממש נשנה כבר לעיל בדף ממזיין עמוד א', המכניס פירות לחצר בעל הבית שלו ברשות. והם מפרשים שזה נשנה כאן פעם נוספת, משום שלעיל נחלקו בזה רבי ורבנן, ואילו כאן סתה מתנה כשיטת רבנן, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. עוד אומרת המשנה, ואם בהמת בעל השדה החליקה על התבואה ועל ידי כך, וזקה בהן, הרי בעל הגדיש חייב בתשלומי נזקה, אבל אם נזוקה על ידי האכילה כגון שאכלה יותר מכפי הרגלה, פטור משום שהיה לה שלא תאכל, כמו שאומר רב לאל בדף ממזיין עמוד ב'. אם היא החליקה הוא חייב מדין בור ברשות הנזק, שהתבועה שהניח תקלה היא ודין בור לה. אם בעל התבועה הקדיש, הכניס תבועתו לעשות גדיש ברשות ובהסכמת בעל השדה, הרי בעל השדה חייב לשלם על התבועה שנזוקה, וכן אם הוזקה בהמתו על ידי התבועה פטור המכניס, כיוון שהכניס ברשות, ואף שלא אמר בפירוש שמקבל עליו שמירה מכל מקום, כיוון שהסכים שיכניס את התבועה, הרי זה כקבלת שמירה עליה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף נונטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הקטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. בפרק הקודם בדף ממזיין עמוד א', שנינו מחלוקת בין רבי לחכמים בדין הזה, דעת חכמים היא שכשירשה להכניס לרשותו חפץ או בהמה, הרי זה כאילו קיבל עליו לשומרם. ולרבי אין רשותו אלא רשות להכניס, אבל אין עליו חובת שמירה עד שיקבל על עצמו את השמירה בפירוש. מבררת הגמרא לימה, אם נאמר תנן שכוונת התנא כאן לסתום דלא כרבי, לפסוק שלא כמו רבי אלא כמו חכמים. לאי כרבי, הרי אמר רבי שאינו חייב באחריות עד שיקבל עליו בעל הבית בפירוש לשמור, ואין די בהסכמתו להכנסה לרשותו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, לעולם אין ראיה ממשנתנו שלא כרבי, לפי שאחא כאן במשנתנו בדנתר בידרי עסקינן, מדובר בשומר הגרנות שכל בני הבקעה עושים את גדישם בשדה אחת וממנים שומר לשמור על כל הגרנות. בזה מודה רבי, דכיוון דאמר לאיל וקדוש, ברגע שאמר לו הכנס תבואתך ועשה גדיש, למרות שלא קיבל עליו בפירוש לשמור, מכל מקום איל ואנטר לחו, כוונתו לומר לו ייכנס ואשמור לך, לפי שזו עבודת השומר, לשמור את התבואה. והנה הגענו למשנה השנייה בדף נונטט עמוד ב'. מכאן ועד סוף הפרק בדף סמך ב' עמוד ב', עוסקת המשנה בדיני האב הרביעי מארבע אבות המזיקין, שהוא האבער, דהיינו האש. פתחה המשנה בדין השולח אש על ידי אחרים, וכן בדין אש שנעשתה על ידי שותפים. כותב במלאכת שלמה ששמח התן את הדין של אש למשניות הקודמות, מפני שנזכר בהם חיוב בהמה על אכילת גדיש, ועל אכילת קמה, וכן באש נאמר בפסוק, ונאכל גדיש או הקמה או השדה. ופתח דיני אש בדין חירש שוטה וקטן, לפי שבתחילת הפרק, פרק הכונס, הפרק שאנו עוסקים בו, הובא דין של מסר הבהמות לחירש שוטה וקטן שאינו נחשב לשמירה. אומרת המשנה השנייה בדף נונטט עמוד ב', השולח את הבעירה, מניח אש דולקת ביד, ברשות חירש שאינו שומע ואינו מדבר שאין בו דעת, או שהניחה ביד שוטה וכן היא מניחה ביד קטן, והלכו הם עם האש והזיקו, אותם אין לחייב לפי שאינם בני דעת. ומכל מקום גם המשלח פטור בדיני אדם לפי שהם הלכו והזיקו, ולא האש שלו לבדה. ומכל מקום חייב המשלח בדיני שמיים. ואם שלח את האש ביד אדם פיקח, ביד אדם בר דעת, הרי הפיקח חייב בתשלום ההזק, והמשלח פטור לגמרי. יש מחלוקת ראשונים אם הדין הזה הוא רק באופן שלא אמר להם לילך ולהזיק, אבל אם אמר להם לילך ולהזיק בפירוש, חייב, או גם כששלח אותם בפירוש, פטור. ומה שאין חייב המשלח מדין שלוחו של אדם כמותו, אמרה הגמרא במסכת קידושין לעניין שלח ביד פיקח, בדף מבית עמוד ב', שאין שליחות לבר עבירה. אלא שכותבים התוספות במסכת בבא מציעא דף יוד עמוד ב', דיבור המתחיל אישה, שלגבי חירש שוטה וקטן שאינם בני חיובה, תלוי דין זה בשני התירוצים בגמרא, בבבא מציעא בדף מבית עמוד ב'. האם כשהשליח אינו בר חיובה שייך גם כן הכלל הזה שאין שליח לדבר עבירה? ולכן כתבו שהטעם שפטור המשלח הוא משום שחירש שוטה וקטן אינם בני שליחות. עכשיו אומרת המשנה דין של אש שנעשתה על ידי כמה אנשים מחייב עליה. אומרת המשנה, אחד הביא את האור. אם אחד הביא את האור, את האש עצמה והניחה, ולאחר מכן בא אחד והביא את העיצים, האחרון זה שהביא את העיצים, הוא החייב הראשון שהביא את הלהבה פטור. זאת לפי שהראשון לא עשה כלום, שבלעדי העיצים לא הייתה אש יכולה לבעור ולהזיק. לכן נחשב השני לבדו כי עושה את האש המזיקה, וכן להפך, אם בתחילה אחד הביא את העיצים ואחר כך בא אחד והביא את האור, האחרון שהוא המביא את האור חייב. אבל אם שניהם הביאו כאחד, אחד הביא את האש ואחד את העיצים, שניהם חייבים. אבל אומרת המשנה, אם אין רוח מצויה והאש הייתה דואכת ובא אחר וליבה הבעירה על ידי שהשיב עליה רוח, שניהם פטורים והמלבה חייב, שעל ידי ליבויו נעשתה האש למזיקה. ואם גם בליבויו לא היה בכדי להבעיר את האש אלא ליבתה הרוח שאינה מצויה את האש, כולן פטורים לפי שלא היה להם לעלות על דעתם שתבוא רוח שאינה מצויה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף נונטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה שלוש שורות לפני סוף דף נונטט. שנינו במשנה ששולח אש ביד חירש שוטה וקטן והזיקה, פטור. מביאה הגמרא דעות שונות אי מתי נאמר הפטור הזה. אמר אש לקיש משמי דחזקיה, מה ששנינו במשנה ששולח אש ביד חירש שוטה וקטן, שפטור המשלח, לא שנו, לא דיברנו, אלא שמסר לו גחלת, גחלים שאין להם קיום כלל בלא ליבוי, וליבה החירש או השוטה או הקטן. אבל אם מסר לו שלהבת, אם מסר לחירש שוטה וקטן להבת אש בוערת, חייב המשלח. מה הייתה טעמה? מהו הטעם לדבר? משום שמאסף של המשלח כגרמו לו. הם שגרמו לזה. ורבי יוחנן אמר, אפילו מסר לו שלהבת שהיא מלובה כבר, גם כן פטור. מה הייתה טעמה? מה הטעם לדבר שהמשלח פטור? משום שצוותא דחירש, אחיזתו של החירש שנטלה והלך להזיק עמה, היא שגרמה לו להזק, ולא מחייב ואינו מתחייב עד שימסור לו גבזה, שימסור לחירש עיצים יבישים, או סלטה, עיצים דקים, ושרג ונר דולק. דהו שבזה ודאי מעשה דידי גרמו, שזה בזה ודאי מעשה המשלח הם שגרמו להזק, ורק אז הוא יהיה חייב. רש"י ליל בדף חב"ת עמוד ב' כתב, שבזה המשלח ודאי פושעו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, בא אחר וליבה, המלבה חייב. מבררת הגמרא את הגרסה במשנה, אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני וליבה לא משתבש, וכן מן דתני וניבה לא משתבש. מי ששונה בגרסתו במשנה, בא אחר וליבה, הוא איננו טועה, וגם מי ששונה במשנה, בא אחר וניבה, עם נון, לא משתבש, הוא אינו טועה, לפי שמצינו את שתי הלשונות על עניין עברת האש, על ידי שמיישיב עליה רוח. והוא מסביר, מן דתני מי ששונה ליבה לא משתבש איננו טועה, דכתיב, כתוב אצל משה בסנה, בספר שמות פרק ג' פסוק ב', וירא מלאך השם אליו בלבת אש, ופירושו להבת אש, הרי שלהבה נקראת לבה על שם ליבויה. ומן דתני ניבה, מי ששונה ניבה גם כן לא משתבש איננו טועה, דכתיב, כתוב בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק י"ט, בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם. שהקדוש ברוך הוא עברה ויחדש לישראל צורת דיבור של שלום, הרי שניב זה ביטוי של דיבור, וכשאדם מדבר ומנענע שפתיו ויוצא מהם רוח. לכן, ניתן לקרוא להשבת רוח בכדי להעביר את האש בלשון ניבוי, ולומר, באחר וניבה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליבתה הרוח כולן פטורים. מביאה הגמרא ברייתא בדיני ליבוי אדם ורוח באש אחת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אם אדם ליבה אש וליבתה גם הרוח המצויה את אותה אש, אם יש בכוח ליבויו שלו לבדו בכדי ללבותה לאש, וברוח לבדה אין בכדי ללבות, חייב המלבה. ואם לאו, ואם גם בליבוי שלו לבדו אין בכדי ללבות, במקרה כזה הוא פטור. ואף שבכל אש חייב, גם כשהרוח הוליכה את האש עד מקום הנזק, ואם כן הוא הדין בזה, אף שהרוח השתתפה עמו בהכנת הנזק שהתחייב, מתרצים התוספות לדיבור המתחיל ליבה, שבאש לא חייבה התורה עד גמר מעשה האש, שיהיה על ידו, ולא שיהיה צורך עוד בשום סיוע בכדי לגמור את עצם האש. רק אחרי שהאש עצמה נגמרה ונעשתה, חייב הוא גם אם הרוח הוליכה אותה למקום אחר. הם דורשים זאת מהפסוק, המבעיר את הבעירה, שדווקא אם הוא לבדו יבעיר את הבעירה בלא צורך לגורם אחר, אז הוא חייב. לכן כאן שעדיין אין כאן אש המזקת בלא שילבו אותה, והאש לא נתלבטה על ידי מעשה שלו לבד, לכן הוא פטור. והגמרה מבררת את דברי הברייתא, מקשה הגמרה, אמרת שימן בליבויו שלו לבדו בכדי ללבות ללא ליבוי הרוח הוא פטור, אמה אם מדוע הוא פטור? להבי שיהיה חייב כמו שמצינו בזורה, בשבת ורוח מסייעתו, והיינו כשהוא מפריד את המוץ מהתבועה על ידי ענפת התבועה ברוח, שחייב על כך משום מלכת זורה, הרי שאף שרק בצירוף הרוח נעשתה הזריעה, בכל זאת נחשבו כעושה המעשה כולו וחייב. כמו כן לעניין נזקי האש, התחייב כמבעיר האש אף שלא הבהיר לבדו אלא בצירוף הרוח. מביאה הגמרא ארבע תשובות לשאלה הזו. אמר רבה יחא במאי עסקינן, הברייתא כאן מדברת כגון שליבה הוא מצד אחד, ובצד זה לא נתלבטה כלל, אלא ליבתו הרוח מצד אחר. ולכן הוא פטור לפי שליבויו לא הועיל כלום, ואין המדובר שליבו שניהם כאחד באותו מקום. רבה אמר תירוץ אחר מדובר בברייתא כגון שליבה ברוח מצויה, ובזה עדיין לא נתלבטה האש, ולאחר מכן באה וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. ולא היה לו לעלות על דעתו שתבוא הרוח שאינה מצויה ותבער את האש. מה שזורה בשבת חייב על זריעה ברוח, זה משום שזרה ברוח מצויה שגם היא מספיקה בכדי להפריד את המוץ מן הגרעינים. רב זיירא אמר תירוץ שלישי, כגון דצמרה צמורה. מדובר במקום שלא ליבה על ידי נשיבת רוח, אלא על ידי שהוציא חום הבל פיו על ידי נשימתו. וזה לא נחשב לליבוי כלל. ולדעת האמוראים הללו, אם יש בליבויו בצירוף הליבוי של רוח מצויה בכדי ללבות, חייב כזורה ברוח. והתירוץ הרביעי של רבשי חולק על שלוש התירוצים הקודמים. רבשי אמר, חילוק דין זורה בשבת מדין אש, ולעולם כיוון שליבויו נצרך לסיוע של הרוח, הוא אינו מתחייב על האש הזו, כי הוא אינו נחשב כעושה אש. וכי כאמרין על מה שאמרנו שזורה בשבת, ורוח מסייעתו שהוא חייב, אני מי לזה רק לעניין איסורי שבת, לפי שמלאכת מחשבת אסרה תורה. דהיינו, שהתורה אסרה כל מלאכה שחשב וכיוון לעשותה, ובזורה כוונתו הייתה של ידי הרוח, הוא יזרה את התבועה ונתקיימה מחשבתו ולכן חייב. אבל אחר כאן לגבי נזיקין גרמה באלמה הוא, כיוון שלא עשה לבדו את האש אלא רק גרם לה בצירוף הרוח, גרמה בנזיקין פטור. ולכן במקרה שלנו לגבי אש יהיה האדם פטור. לראשונים מביאים את הסוגיה במסכת בבא בתרא בדף חבב עמוד א' לעניין רקטה, דהיינו נעור את הפשטן, שהייתה יוצאת בשעת ניפוץ הפשטן ועל ידי הרוח נפגעו עוברים ושבים. ורבינה יתיר להם את הדבר לפי שאין זה חיצים שלהם אלא של הרוח. נקשה עליו מר ברבשי מזורה ורוח מסייעתו, ומריימר אמר שם להלכה שכן חייבים על זה כזורה והרוח מסייעתו. אומרים הראשונים שמדברי רבשי כאן נשמע שחלוק דין זורה בשבת מדיני נזיקין. וחיית החי וראה הגענו למשנה בדף סמך עמוד א'. המשנה מבארת על מה חייבים בנזקי אש. אומרת המשנה, השולח את הבערה לא שמר את אישו, והלכה ואכלה עיצים של אדם אחר, או אפילו רק סכסכה אבנים או לכחה אפר, ניר חרישה שהתקלקל, חייב המבעיר לשלם את נזקי האש. שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ה', כי תיצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. במשנתנו נאמר לשון השולח, אגב המשנה ליל בדף נ"ט עמוד ב', שכתבה השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן, או משום שבאו להשמיענו שמה שנאמר במשנה הקודמת, שלחה ביד פיקח, הפיקח חייב, זה גם באופן שלא אכלה האש אלא עיצים, אבנים ואפר. או משום שתחילת הפסוק שהובא בהמשך המשנה, כי תיצא אש, נדרש שאפילו ידליק בתוך שלו ויצא אש מעצמה לשדה חברו, הרי זה כמי ששלח את האש וחייב. בהמשך תבאר הגמרא, מדוע הוא צריכה התורה להזכיר את כל אלו, קוצים, גדיש, קמה ושדה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דורשת הגמרא את הפסוק המובא במשנתנו, כי תיצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה. רש"י על התורה מפרש שמדובר שהקוצים קידמו את האש כדרכה, ולא שזהו ההזק שאכלה קוצים. ומכל מקום, הגמרא דורשת את הפסוק שאכילת הקוצים עצמם היא הנזק, משום שבמקום שאפשר לדרוש, דורשים. כך מבאר השיטה המקובצת. אומרת הגמרא, אמר רבא, למה לידי כתב רחמנה מדוע הוא צריכה התורה לכתוב שחייב גם על קוצים, גם על גדיש, גם על קמה וגם על שדה? מדוע לא די שיכתב אחד מהם וממנו נלמד לשאר דברים שחייב עליהם? אומרת הגמרא, צריכי, כל הדברים הללו נצרכים. מדוע? משום דהי כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק קוצים? אבי אמינא הייתי אומר שרק על קוצים הוא דחייב רחמנה. חייבתו התורה עם אזיקם דווקא על קוצים, משום דשכיח אש גבאי ושכיח דפשה, דרך קוצים להיאכל באש, ומצוי שאין נזרים שלא לגרום לשריפתם, ולכך יש לתלות שאף הוא פשע וגרם לשריפתם. אבל אם אכלה אש גדיש של תבועה, כיוון דלא שכיח אש גבאי ולא שכיח דפשה, אין דרך לשרוף גדיש, ונזרים אנשים בשמירת האש שלא תשרוף גדיש, אימא שמה נאמר, לא חייבה התורה על שריפתה, שרי יש לתלות שאנוס היה בכך, לכן כתבה התורה שחייב גם על גדיש. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק גדיש, אבי אמינא הייתי אומר שרק על גדיש חייב רחמנה, חייבה אותו התורה משום דהפסד מרובהו לבעליו כאשר הוא נשרף. אבל על נזקי קוצים דהפסד מועטו, אם השם הנאמר, לא חייבה אותו התורה, לכך הוא צריכה התורה לומר שחייב גם על קוצים. ולמרות שבמזיק בידיים לא מצאנו חילוק בין הפסד רב להפסד מועט, כאן היה מקום לומר שמשום שמדובר בידליק בתוך שלו, ולא נזהר והלכה ואכלה בתוך של חברו, שמה בזה אינו צריך להיזהר בהפסד מועט, לכן צריך להשמיע לנו שגם בהפסד מועט הוא חייב. ממשיכה הגמרא לבאר כמה שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי? כדי ללמדנו מה כמה בגלוי, כשם שהתבואה מחוברת ועומדת בקרקע היא גלויה, אף בכל שאר נזקי אש לא חייבה תורה, אלא כאשר הדבר הנזק הוא בגלוי. אבל אם שרפה האש דבר התמון וחבוי, אינו חייב על כך. שואלת הגמרא ולרב יהודה, לקמן בדף סמך א' עמוד ב' דמחייב הנזקי תמון באש כמה למה לי? רב יהודה שסובר שגם אם שרפה האש דבר התמון חייב, ולא כדעת חכמים הפותרים, כמה שהזכירה התורה שחייב עליה למה לי? משיבה הגמרא, בא הפסוק לרבות כל בעלי קומה, כל דבר שעומד גבוה, ולא רק שדה ואבנים, ומכאן למדים שחייב גם על שריפת בעלי חיים ואילנות, כשהם כפותים. שואלת הגמרא ורבנן שלמדים מהמילה כמה לפתור תמון באש, לרבות בעלי קומה, מנעלה ומניין להם הריבוי הזה? משיבה הגמרא, נפקא ליה ולמדים הם מזאת, או הקמה. המילה או באה לרבות כל בעלי קומה. שואלת הגמרא ורבי יהודה המרבה מהמילה כמה כל בעלי קומה, מה למדים לשיטתו מהמילה או? משיבה הגמרא, מבא אלה לחלק, המילה או נצריכה לחלק בין גדיש לכמה, שלא תאמר שחייב רק אם אכלה האש גם כמה וגם גדיש, אלא חייב אף אם אכלה רק אחד מהם, או גדיש או כמה. שואלת הגמרא ורבנן שלמידים מהמילה או לרבות כל בעלי קומה, לחלק מנה להו, מניין להם לחלק שחייב גם על אחד מאילו בלבד? משיבה הגמרא, נפקא להו, הם למידים זאת מאו השדה, המילה או הזו מיותרת לדרשה הזו. שואלת הגמרא ורב יהודה, שלמד מאו הקמה לחלק, מה הוא דורש מהמילה או, שנכתבה בסמיכות למילה שדה? משיבה הגמרא, איידי דכתב רחמנה או הקמה, אגב שכתבה התורה את המילה או לגבי כמה ללמד לחלק, כתב גם או השדה, אף שהתיבה הזו או אינה נצרכת לשום דרשה. ונתבהר גם למה כתבה התורה כמה. ממשיכה הגמרא לבאר שדה שאמרה תורה שחייב על שריפתה, למה לי? אומרת הגמרא, באה כתוב להטויה לרבות שאף אם האש לכחה את נירו, את חרישת חברו שלא נזרעה עדיין, וסכסכה, חיכה את אבניו וניזוקו, חייב. ובאבנים שייך לשון סכסוך שלא נשרפו לגמרי, אלא שהיא סכסכה ונדבקה האש בהן וסכסכה מעט. כמו שמצינו במסכת חולין דף י"ז עמוד ב' לגבי פגימת סכין, אומרת הגמרא מסוכסכת מרוח אחת, שלא נפגמה משני צדדים לגמרי. ואף על פי שבשאר אבות נזיקין כגון שן ובור אין חיוב, אם הזיקו דבר שאינו ראוי להם, כגון שן שאכלה כסות וכלים, מכל מקום אש חייבת גם על דבר שאינו ראוי לה כגון אבנים ואפר. שואלת הגמרא ולכתוב רחמנה שדה, שהתורה תכתוב את המילה שדה שחייב על נזקיה דהיינו כשלכחה נירו וסכסכה אבניו, ולא באי אנך, ולא יצטרך הכתוב להזכיר את האחירים, את הקוצים, את הגדיש ואת הקמה, שהרי אם על נירו ואבניו חייב, פשוט שחייב גם עליהם. משיבה הגמרא צריכה, צריכים גם הם להיכתב. מדוע? להי כתב רחמנה אם הייתה תורה כותבת רק את המילה שדה, אבי אמין הייתי אומר שאין כוונת הכתוב לשדה עצמה, אלא לומר שרק אם שרפה האש מה שבשדה, דהיינו תבועה, אין, כן, על זה חייב. אבל אם שרפה מידי אחרינה דבר אחר, דהיינו את השדה עצמה, את הניר ואת האבנים, לא, הוא לא יתחייב. כמה שמלן, לכך השמיעתנו התורה במילה כמה שחייב על התבועה. המילה שדה המיותרת באה כדי ללמוד המנה שחייב גם על השדה עצמה, בלכיחה נירו וסכסכה הבנה, ונתבהר גם למה כתבה התורה את המילה שדה. עכשיו דורשת הגמרא את הפסוק הזה בדברי אגדה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אומר רבי שמואל בר נחמני בשמו של רבי יונתן, אין פורענות, אין גזרה רעה באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת להיפרה, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים. יש לפרש את הפסוק בדרך רמז, אימתי אש יוצאה, אימתי האש זה הכוונה לפורענות יוצאה ובאה לעולם, בזמן שקוצים שהם הרשעים מצוין לה, דהיינו בזמן שיש רשעים בעולם, ואינה מתחלת להיפרה אלא מן הצדיקים תחילה, שכיוון שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, כמבואר לכמן, שנאמר, ונאכל גדיש שהם הצדיקים, שהם עושים פירות, וכיוון שואכל גדיש לא נאמר בפסוק, אלא נאמר ונאכל גדיש, משמע שנאכל גדיש כבר קודם לקוצים, והיינו שהאש יוצאת כשיש רשעים ואוכלת אותם, אולם כשהיא אוכלתם כבר נאכל הגדיש שכבר נפרעו מהצדיקים. וכותב המאירי שיש ללמוד מכך שלא יתרשל אדם בתוכך ויאמר, שכיוון שהישרים הולכים בדרכי השם, מה לו ולריקים, כיוון שבגללם פורענות באה לעולם, ומתחילה בצדיקים. מביאה הגמרא עוד דברי אגדה בעניין זה שנפרעים מהצדיקים תחילה. תני רב יוסף שנה רב יוסף ברייטה, מהי דכתיב, מהו שנאמר בספר שמות, פרק י"ב פסוק כ"ב, בזמן מכת בכורות שהוזערו ישראל, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ולא זהו עונש רק על המצרים, אלא כיוון שניתנה רשות למשחית להיפרע, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ולכך וזערו ישראל להיכנס לבתיהם שיש בו דם קורבן פסח על המשקוף, כדי שלא ייפרו מהם. ומרשי בפירושו לתורה משמע, שהכוונה היא שבכל לילה אין לצאת משום שיש בו רשות למחבלים. כנאמר בתהילים קוף דלת, בו תרמוס כל חייתו יער. והרמב"ן בפירושו לתורה, משיג על פירוש רשי, ואומר שאין האיסור היה לצאת, אלא באותו לילה שניתנה בו רשות למשחית. ממשיך רב יוסף ואומר, ולא עוד, אלא שמצינו שמתחילים להיפרע מן הצדיקים תחילה, שנאמר בספר יחזקאל פרק כ"א פסוק ח', והכרתי ממך צדיק ורשע, והוזכר הצדיק קודם לרשע לומר שממנו נפרעים תחילה. מביאה הגמרא משא ומתן בביאור קדימת הצדיקים לפורענות. בכי רב יוסף, בחר רב יוסף ואמר, כולי אי נמי להין דומין. גם הצדיקים דומים להבל, כלומר, אף שהם צדיקים קודמים לפורענות, ואין הם חשובים כלל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לאביי, אמר לו תלמידו אביי לרב יוסף, מה שהם קודמים לפורענות, טיבותא ולגביו, טובה היא עבורם. לכתיב בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק א', כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כדי שהצדיק לא יראה ברעה, ונמצא שטוב אולי להסתלק קודם הרעה והפורענות. מביאה הגמרא עניין נוסף הנלמד מהפסוק האמור במכת בכורות. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, והדברים מופיעים במסכת פסחים דף ב' עמוד א', לעולם ייכנס אדם לעיר, ילין באכסניה בכי טוב, בעוד החמה זורחת ומאיר היום, ויצא מהעיר לדרך בכי טוב בעת שאיר היום בבוקר. שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק כ"ב, ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, שהיום הוא הזמן הטוב לצאת ולהיכנס בו מפני המזיקים והליסטים המצויים בלילות. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל לעולם בשם רבינותם, שמדובר להיכנס ולצאת בעיר שאינו מכירה, שבעירו אין צריך להקפיד בכך, כיוון שהוא מכיר את המוקשים והפחתים שבסביבה. הוא הוכיח זאת ממה שהקדימו את הכניסה לעיר ליציאה ממנה. אילו היה מדובר בעירו, הייתה הגמרא צריכה להקדים יציאה לכניסה, שכן האופן הרגיל שהוא נמצא בעירו ויוצא ממנה ללכת. אבל ריבה תוספא דוחה את הראיה הזו, שכן דרך הגמרא להפוך את הסדר. הוא מביא כמה דוגמאות לדבר. אילו רבנו תם הוכיח עוד כדבריו ממסכת פסחים דף דלת עמוד א', שלומדים שם שזריזים מקדימים למצוות, היינו מהבוקר בלבד ולא קודם לכן. זאת ממה שהשכים אברהם אבינו בבוקר ללכת לעקידה. וקשה, שמה לא יצא קודם לכן משום האמור כאן שאין לצאת אלא בעת האור. הנה מוכח שבעירו אין להקפיד על כך, ועל כן היה לו לצאת גם קודם, לולי שאין צורך להזדרז יותר מזה. אבל רי דוחה גם את הראיה הזו וטוען שאברהם אבינו לא היה צריך להקפיד לצאת בעת האור דווקא, מפני שהיה שליח מצווה ושליחי מצווה אינם ניזוקים. דורשת הגמרא מפסוקים כיצד לנהוג בעיתות סכנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן שענו חכמים בברייתא, אם יש מגעיפת דבר בעיר, כנס רגליך, יסתגר בביתך, ואל תיצא לחוץ. מסביר המהרש"א שאין הכוונה שלא יפזר רגליו וילך לעיר אחרת, אלא הוציא ממה שנאמר לקמן לגבי רעב, שהרי פשוט שגם בעת דבר יש לברוח, אלא הכוונה שאם אינו הולך לעיר אחרת, לפחות ייכנס רגליו לביתו ולא ייצא ברחובות. כך גם נפסק בשולחן ערוך, יורה דעה סימן קופתת זין, שבעת הדבר יש לברוח מן העיר, ודווקא בתחילת הדבר ולא בסופו. לומדת זאת הגמרא, שנאמר ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, הרי שבעת מגיפה יש להסתגר בבית. ואומר, מביאה הגמרא פסוק נוסף מספר ישעיה, פרק חבב, פסוק חף, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך בעדיך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. הרי שיש להיחווה בעת הזעם עד שיעבור ויחלוף. ואומר, עוד פסוק בספר דברים, פרק למד ב', פסוק חפי, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. הרי שכאשר יש סכנת חרבו של מלאך המוות בחוצות, יש להסתגר בחדרים. מפרשת הגמרא את הצורך בשלושת הפסוקים שהביאה הגמרא. מהי ואומר? מה הטעם שהוא צריכה ברייתא להביא פסוקים נוספים? מלבד הפסוק הראשון של ואתם לא תיצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. וכי תימה, אם תאמר שהלימוד מהפסוק הראשון שיש להסתגר בבית בעת מגיפה, הנימי לי זהו רק בלילה, בלילה, אבל ביממה לא, ביום לא למדנו מהפסוק שיש לכנס את רגליו, ויש עדיפות ללילה על היום, שבלילה של יציאת מצרים היו שני מזיקים, המזיק שבכל לילה והמשחית של מכת בכורות, ואין ללמוד מזה אלא על דבר בלילה שיש בו גם כן שני מזיקים, ולא על דבר ביום שאין שם אלא מזיק אחד. לכן תשמע, בואו שמע ראיה גם מהפסוק הזה, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך, שממנו למידים שגם ביום זה הדבר. וכן וכי תימה, אם תאמר שהלימוד מפסוקים אלו שיש להסתגר בבית בעת מגיפה, אני מילי זה רק איך, דלקה אימה מגווי, באופן שאין אימה ופחד בבית עצמו. אבל איך דאיקה אימה מגווי, באופן שגם בבתים ישנה אימה ופחד. שמה תאמר, דכי נפיק יטיב בין אין שבצבת באלמה, תפי מעלי, עדיף שייצא וישב בין האנשים, והם יהיו ביחד בצבת. לכן תאשמע, בואו שמע ראיה מן הפסוק השלישי, שגם באופן זה יש לו להסתגר בביתו, שנאמר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. שאף על גב דמחדרים יש אימה ופחד, בכל זאת מחוץ לשקל חרב ולא בבית, ומוטב שיסתגר בבית. אומר הפני יהושע שעיקר הראיה זה ממה שבחוץ נקרא הדבר חרב שהיא מיטה ודאית, ואילו בחדרים רק נאמר אימה שהיא אינה מיטה ודאית. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבה בעידן ריתחה, בזמן שהיה כעס מהקדוש ברוך הוא והייתה מגפת דבר, אבי שכר קווי היה סותם את החלונות, דכתיב נאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק חף, כי עלה מוות בחלוננו, שהמוות בא דרך החלון, ואם הוא סגור, אפשר להינצל אימנו. וסיום הפסוק הוא שם, בא בארמונותינו, היינו שבא אל הארמון פנימה, דרך החלון. מביאה הגמרא ברייתא אודות התנהגות בזמן רעב. תנו רבנן אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, בעת שיש רעב בעיר, פזר רגליך, לך לחפש מזון ואל תישאר במקומך. שנאמר בספר בראשית פרק י' ב' פסוק י', ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם. הרי שאברהם הלך מפני הרעב למקום אחר. ואומר, מביאה הגמרא עוד פסוק מספר מלכים ב' פרק ז' פסוק ד', לגבי ארבעה אנשים מצורעים שישבו מחוץ למחנה, ואמרו זה לזה, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו ואתה לכו וניפלה אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה, ואם ימיתונו ומתנו. למדנו מזה שבעת רעב יש ללכת למקומות אחרים להשיג שם מזון. ומסביר הפני יהושע שהוא בא לומר שלכן היו נכונים למסור עצמם לשוויה, שאף שהיא גרועה מרעב משום שסכנת שוויה היא שימכרום לעבדים ולשפחות, ומצורע אינו ראוי לכלום ולא היה אצלם אלא סכנה שיהרגום, ומזה לא חששו כיוון שבין כך הם בסכנת רעב שהוא קשה מחרב. ולכן מובן שדווקא הם נהגו כך שהיו מחוץ לעיר ולא שאר בני העיר, שלא הפילו עצמם למחנה הרם, לפי שבני העיר היו נצורים בעיר ולא יכלו לצאת בציווי המלך. והמלך עצמו ודאי לא הוצרח להפיל עצמו למחנה הרב, שלא היה רעב אצלו. מפרשת הגמרא את הצורך בשני הפסוקים, מהי ואומר, מה הטעם שהוצרח גם פסוק שני? אומרת הגמרא וכי תאם האם תאמר שהלימוד שבעת רעב יש לתור אחר מזון, אני מילי, זה רק איך דלק הספק נפשות, כשאין ספק סכנת נפשות בהליכה למקום אחר. אבל איך דאיק הספק נפשות, כשיש ספק סכנת נפשות לא, לא ילך למקום אחר. לכן תשמע בו ושמע ראיה לכך מפסוק אחר, שנאמר בפסוק השני שאמרו המצורעים זה לזה, שמפני הרעב בעיר לכו ונפלה אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה, הרי שבעת רעב יש ללכת גם במקום סכנה להשיג מזון. עכשיו מביאה הגמרא ברייתות שונות אודות ההנהגה הראויה בזמן דבר ואודות מקומו וזמנו של מלאך המוות. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בעת שיש דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. וזאת מבארת הגמרא משום דכיוון דיהוה לרשותה, כיוון שניתנה לו רשות להרוג מסגל ההדיה, הולך באופן גלוי וברור באמצעה של דרך, ומזיק את ההולכים שם. ממשיכה הברייתא ובעת שיש שלום בעיר, אל יהלך בצידי דרכים מפני שמלאך המוות מהלך בשולי הדרכים. מבארת הגמרא דכיוון דלית לרשותה, כיוון שאין לו רשות להרוג מחבי חבויי ומסגי, מהלך מלאך המוות בהיחווה בצידי הדרכים, ומזיק את ההולכים שם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בעת שיש דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, מפני שמלאך המוות מפקיד שם, מניח ושומר שם את קהיליו. מוסיפה הגמרא ואני מילי וכל זה אינו, אלא איך דלא קרו בי דרדקי ולא מצלו בי עשרה. כאשר לא לומדים שם בבית הכנסת הזה ילדים, ולא מתפללים שם עשרה, אז מנצל זאת מלאך המוות כדי להפקיד שם את קהיליו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא עם הכלבים שבעיר בוכים, סימנו שמלאך המוות בא לעיר. ואם הכלבים שבעיר משחקים, צוחקים, סימנו שאליהו הנביא בא לעיר. ומוסיפה הגמרא ואני מילי וכל זה שהצחוק סימן לאליהו הנביא שבא לעיר, אינו אלא באופן דלית באו נקיבה, שאין ביניהם כלבה נקיבה, שאם יש ביניהם נקיבה, ייתכן ששחקו מחמתה ולא מפני שאליהו הנביא בא לעיר. חוזרת הגמרא לדברי ההלכה והאגדה השייכים לנזקי אש. יתיב רב עמי ורב אסי, ישבו רב עמי ורב אסי כמי לפני דרב יצחק נפחה ללמוד אימנו. מר אמר לאחד מהם, אמר לו לרב יצחק נפחה, לי ממר שמעתתה, ילמדנו מורינו דברי ההלכה. ומר אמר לי, והשני אמר לו לרב יצחק נפחה, לי ממר אגדתה, ילמדנו מורינו דברי האגדה. פתח רב יצחק נפחה למי מר אגדתה, לומר דברי האגדה, ולא שווי כמר ולא נתנו השני לאומרם, לפי שרצה שיאמר דברי ההלכה. פתח רב יצחק נפחה למי מר שמעתתה, לומר דברי ההלכה, ולא שווי כמר ולא נתנו הראשון לאומרם, לפי שרצה שיאמר דברי האגדה. אמר להם רב יצחק נפחה לרב עמי ורב אסי, אמשול לכם משל למה הדבר דומה. לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה, אחת צעירה, ואחת זקנה. והיו לו בראשו שערות שחורות ושערות לבנות. אשתו הילדה, אשתו הצעירה, הייתה מלקטת לו את השערות הלבנות, לפי שרצתה שיראה צעיר. ואילו האישה הזקנה הייתה מלקטת לו את השערות השחורות, לפי שרצתה שיראה זקן. נמצא קרח מכאן ומכאן. לפי שלא נותרו לו שערות כלל. גם אני, אומר רב יצחק נפחה, איני יכול לומר דבר, לפי ש... אחד מכם אינו נותן לי לומר דברי הלכה, ואחר אינו נותן לי לומר דברי אגדה, ונותרנו בלא כלום. אמר להן, אומר להם רב יצחק נפחה, יחי אם כך שעומדים אתם על דעתכם, והאחד רוצה שאומר דברי הלכה, והשני רוצה שאומר דברי אגדה, אימה לכו מילתא דשביו לתרוויחו. אומר לכם דבר המתאים לשניכם, הלכה ואגדה בעניין אחד. נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ה', כי תיצא אש ומצא קוצים. משמע, שהאש תיצא מעצמה. אילו סיום הכתוב, שלם ישלם המבעיר את הבעירה, משמע שהובערה על ידי מבעיר ולא מעצמה. יש לדרוש מכך דבר אגדה ודבר הלכה. דבר אגדה הוא שהמדובר אודות שריפת בית המקדש, שעל אף שלא הקדוש ברוך הוא הבעירה, אלא אנו שגרמנו לזה באבונותינו הרבים, בכל זאת אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבעירה שהבערתי בציון, כאילו כביכול הבעירה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הצטתי אש בציון, שנאמר במגילת איכה, פרק ד' פסוק י' א', ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. הוא ממשיך ואומר, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר בספר זכריה פרק ב' פסוק ט', ואני אהיה לחומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. וזהו דבר האגדה. ודבר שמייתתה, את ההלכה שיש לדרוש מכך, שפתח הכתוב בנסקי ממונו, שהרי כשאומר הכתוב כי תיצא אש מעצמה, היינו שהבעיר אש בתוך שלו ולא שמר את האש, והלכה האש לשדה חברו והזיקה, שזהו כמו כל ממונו שלו שמרוב הלך והזיק, כגון שורו שהזיק. וסיים הכתוב בנזקי גופו, שקראו הכתוב מבעיר, כאילו הוא עצמו הבעיר בשדה חברו והזיק בידיו ובגופו. לומר לך שחייב על האש שלו, שחייב על אישו, שהזיקה משום שנחשבת חיציו, כמו החיצים שהזיקו. שכשם שאם זרק חץ והזיק חייב כאילו הזיק בידיו ממש, כך חייב על אישו שהדליק בתוך שלו, כאילו הוא עצמו הוליכה לשדה חברו והזיק בידיו. ולכן קראו הכתוב מבעיר, וכיוון שבנזקי אש דינם כדין אדם המזיק בעצמו, כשם שאם הזיק בעצמו חייב לשלם לנזק מלבד נזק גם צער, ריפוי, שבט ובושת, דהיינו שמשלם לו צער על שיצטער מכוח כאב ההזק, וכן את הוצאות ריפויו ואת דמי הפסד הימים שישב בביתו ולא עבד עקב חוליו מפני ההזק, וכן את דמי בושתו אם התבייש מפני הנזק, כך גם חייב לשלם לו אם הוא זק באישו. אבל אילו היה חייב על אש כדין ממון המזיק, לא היה משלם על הנזק בלבד. כשם שאם נגח שורו אדם אחר, אין בעל השור משלם אלא את מה שפחדו דמיו של הניזק. ומספרת הגמרא מאורה שהיה אצל דוד המלך השייך לדיני נזקי אש. נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק חף ג' פסוק תדבב, אודות מה שאירע בעת מלחמת דוד עם פלישתים. נאמר שם בפסוק, ויתווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ופירוש הפסוק הוא שהוא הסתפק בהלכה ושאל מי ילך לברר אצל הסנדרין היושבים בשער בית לחם. מסביר השיטה מקובצת שמה שנתתה הגמרא מפירוש הפסוק הפשוט, זה מפני שלא מסתבר שביקש מים ממש מבית לחם, אם משום שהיו לו מים דיו, ואם משום שלא מובן למה דקדק לבקש דווקא ממימי בית לחם. ונאמר בפסוק שלאחריו, ויבעקו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, וייסו ויביאו אל דוד ולא אבל לשתותם, ויסך אותם להשם. ופירוש הפסוק הוא שגיבורי דוד הלכו לברר את השאלה הזו, אבל דוד מהן לקבל את דבריהם. והגמרא מבארת במה הסתפק ולמה מהן לקבל את דבריהם. מבארת הגמרא מהי קמי באי אלי, מהי אותה הלכה שנסתפק בדוד. מביאה הגמרא שלוש דעות מהי ההלכה הזו. דעה ראשונה, אמר רבא, אמר רב נחמן, אומר רבא בשמו של רב נחמן, תמון באש קמי באי אלי. נסתפק בדין שורף דבר תמון של חברו, אם חייב עליו. ונשאלת השאלה, איכן רמוזה השאלה הזו בדברי דוד? ומפרש המהרש"א, שבפסוקים נאמר שהיה גדיש של שעורים וגדיש של עדשים. ופירושו לפי רב נחמן הוא, שהיו העדשים תמונים בתוך השעורים. הוא הסתפק אם יש לשלם את מחיר העדשים כדעת רב יהודה, או שישלם רק כשווי שעורים וכדעת חכמים. ומה ששאלו לקמן בדף סמך א' עמוד א' תרי קראי למה לי, היינו, למה הוצרכו הכתובים לומר הן בעדשים והן בשעורים שהציל את התבועה. שאלו, אין כאן אלא הצלה אחת של העדשים התמונים שהתחייב לשלמם לשיטת רב יהודה, או שהציל את המזיק שלא התחייב עליהם לחכמים, אבל את השעורים לא הציל כיוון שמחויב לשלם עליהם שהם אינם תמונים. מסבירה הגמרא שהוא הסתפק בדין שורף דבר תמון של חברו אם חייב עליו, היא הלכה, האם הלכה כרב יהודה המחייב על תמון באש, היא או שמה הלכה כרבנן הפותרים בזה. ונזקק לשאלה הזו מפני ששרפו אנשיו גדיש של ישראל שהיו תמונים בתוכם כלים, ונסתפק הם חייבים לשלם גם על הכלים התמונים. ופשטו להם הסנדרין שלישאלו בזה על ידי הגיבורים, מהי דפשטו לי, מה שפשטו לו, אבל מה הם פשטו לו, אנחנו לא יודעים. דעה שנייה, רבונה אמר, בשאלה אחרת נסתפק דוד המלך, שנאמר באותם פסוקים בספר דברי הימים, א', פרק י' א', פסוק י' ג', ויש לציין שהמעשה הזה, כאמור, המופיע בספר שמואל ב', נכפל גם בספר דברי הימים א', בפרק י' א'. ושם נאמר והפלישתים נאספו שם למלחמה ותהיה חלקת השדה מלאה שעורים. יש ללמוד מזה שבשדות ששם נלחם דוד עם פלישתים, גדישים דה שעורים דה ישראל אבו. היו שם שעורים של ישראל, דאבו מתמרי פלישתים בהו, שנחבאו בהם פלישתים. דוד רצה לשרוף את אותם גדישים שבהם הפלישתים, וכמי בא אליו הוא הסתפק מהו הדין, האם מותר להציל עצמו בכך שיזיק את ממון חברו. שהרי הקדישים של ישראל היו, ושלחו להישיבו לו הסנדרין ביד הגיבורים, אכן אסור לאדם להציל עצמו בעיבוד ממון של חברו, אבל אתה מלך אתה, ולמלך מותר להיות פורץ גדירות השדות, בכדי לעשות לו ולאנשיו דרך ללכת, ואין מוכין בידו בעשותו זאת, שדרך המלך אין שיעור לרוחבה, ויכול להרחיבנה על חשבון שדות אחרים ללא הגבלה, ולכן מותר לך לסורפם. ותוספות בדיבור המתחיל מהו מסבירים שהספק הוא אם חייב לשלם כשהציל עצמו בממון חברו משום פיקוח נפש. והיינו, אין ספק שמותר להציל עצמו, כי אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. דעה שלישית אומרת הגמרא ורבנן ויתאימה ויש אומרים שרבא בר מרי אמרו, קדישים דה שעורים דה ישראל אבו, היו שם, וכמו כן היו קדישים דה עדשים דה פלישתים. ומיד תבהר הגמרא את המקור לכך שהיו שם גם שעורים וגם עדשים. וכמי בא אלו הסתפק דוד, מהו האם מותר ליטול קדישים של שעורים די ישראל, וליתן אותם לפני בהמתו שתוכלם, על מנת לשלם תחתם לישראל שנטלו את קדישי שעוריו, קדישים של עדשים די פלישתים. והראש כותב שאין המדובר שהיו להם עדשים מזומנים לשלם, שאם כן פשיט השם מותר, שזכות הוא לו שמקבל עדשים ששווים יותר. והטור כותב שמדובר שהם עומדים להימחר, והיינו שאם לא כן, שמה הוא חפץ בשלו יותר. שלחו להישיבו להסנדרין, נאמר בספר יחזקאל פרק למד ג' פסוק תדבב, חבול ישיב רשע גזילה ישלם. והכוונה שאף על פי שגזילה משלם, בכל זאת רשע הוא. ולכן אין לכל אדם לעשות כן, אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו, אותו דבר כאן אתה יכול להפקיע את תבועתם וליתן אותה לפני הבהמה. מברר את הגמרא את פירוש הפסוקים לפי הדעות הללו. בישלמה אמנם מובן למאן דאמר לפי הביאור השלישי, שדוד רצה להחליף עדשים ושעורים זה בזה. היינו דכתיב, חד קרא, זה מה שנאמר בפסוק אחד בספר שמואל ב', פרק חף ג' פסוק י' א', ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים. וכתיב חד קרא, ובפסוק אחר בספר דברי הימים נאמר, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. אז איך התקיימו שני הכתובים הללו? פעם אחת כתוב מלאה עדשים, פעם אחת כתוב מלאה שעורים. אלא שהיו גם אלו וגם אלו, ורצה להחליפם זה בזה. אלא למאן דאמר לפי הביאור השני שרצה דוד למקלי לשרוף את אותה תבואה שנחבאו בפלישתים, מה היא באה אליו לאן יתרי קראי? מה צריכותם ומשמעותם של אלו שני הפסוקים במעשה הזה? מיישבת הגמרא אמר לך, יכול אותו בעל שיטה ליישב ולומר לך, דאבו נמי שהיו גם קדישים דה עדשים דה ישראל, דאבו מתמרו בהו פלישתים. היו שם עדשים של ישראל שנחבאו בהם פלישתים, מלבד אותם קדישי שעורים שנחבאו בהם. ממילא מתקיימים שני הפסוקים ששאל דוד על שני הקדישים, גם השעורים וגם העדשים, אם מותר לשורפם. ועוד שואלת הגמרא, בישלמה אמנם מובן הדבר למאן דאמר, לפי הביאור השני, שדוד חפץ למקלי לשרוף את התבואה, היינו דכתיב, לכן נאמר בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוקים י"א י"ב, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והתייצב בתוך החלקה, ויציליה, שלא נתן להם לשורפה שאסור להציל עצמו בממון חברו. אלא למאן דאמר לפי הביאור השלישי שרצה דוד להחליפה בתבואה אחרת, מהי ויציליה? הרי לא התכוונו לאבדה. מיישבת הגמרא דלא שבק לו להחליפה, שלא נתן להם להחליף זו בזו, מפני הנאמר חבול ישיב רשע גזילה ישלם. התוספות בדיבור המתחיל דלא מסבירים ששתי הצלות הללו שהציל את חלקת השעורים שלא נטלו על מנת לשלם, ושהציל את חלקת העדשים שלא לקחו ממי שזכה בה, כי הדרך במלחמה שכל מה שיש צורך למלך עצמו אין מניחים ליחיד לזכות בזה. שואלת הגמרא בישלמה, מה ניתרת? אומנם מובן לפי שני הביאורים, הן לביאור השני, שחפץ היה דוד לשרוף את תבואות העדשים והשעורים, והן לביאור השלישי שרצה להחליף את השעורים בעדשים. היינו דכתיב תרי קראי. מובן שלכן נאמרו שני הפסוקים, האחד בדברי הימים, שהייתה שם שדה מלאה שעורים, ואחר בספר שמואל, שהייתה שם שדה מלאה עדשים, ששאלו על שריפת שתי השדות לשיטה אחת, ולשיטה אחרת, שרצה להחליף שעורים בעדשים. אלא למאן דאמר לדעה הראשונה שביארה שתמון באש, כמי בא אליה, שהספק של דוד המלך היה אם חייבים הם לשלם על כלים שהיו תמונים בגדיש ששרפו, מה היא באה אלי קרא? למה נצריכו הפסוקים הללו? הפסוק שהייתה שם חלקת שדה מלאה עדשים, והפסוק שהייתה חלקה מלאה בסעורים. מיישבת הגמרא, אמר לך, יכול אותו מנדה אמר לומר לך, תמון וחדה מאנך כמי באה אלי. מלבד הנידון בתמון, הסתפק גם דוד המלך בנידון נוסף. אחד מאלו שהזכירו בעלי הדעות האחרות, או אם מותר לשרוף את התבועה, או אם מותר להחליף תבועה בתבועה. ומשום הנידון השני, הובאו שני הפסוקים. שואלת הגמרא, בישלם המובן הדבר למאן דאמר, הניתרתי, לאילו שני השיטות, הן לשיטה השנייה שחפץ לשרוף תבועות העדשים והסעורים, והן לשיטה השלישית שרצה להחליף את הסעורים בעדשים. היינו דכתיב מובן מה שנאמר שם בהמשך הפסוקים, ולא אהבה לשתותם, דהיינו שלא היה חפץ דוד להקל בדבר, ואמר, כיוון דאיקה איסורה לא ניחלי, כיוון שיש איסור בדבר, איני רוצה להקל בזה, למרות שמלך אני ומותר לי לעשות כך. אלא למאן דאמר למי שסובר, שתמון באש כמי בא אלי, שדוד המלך יסתפק, אם חייבים הם לשלם על אותם כלים שהיו תמונים בגדיש ששרפו, מכדי גמרה הוא דשלחו לי, הלא כיוון שפסק הלכה שלחו לו, מה היא לא אהבה לשתותם, מה שייך לומר שדוד לא רצה לקבל את דבריהם, יושבת הגמרא, אין הכוונה שלא קיבל את דבריהם, עדה לא אמרינו משמיו. הוא לא אמר את ההלכה הזו בשם הגיבורים שהלכו לשאול את הסנדרין. אמר דוד המלך, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, של שמואל הנביא. הוא נקרא רמתי מפני שהוא בא מרמתיים צופים. אומר שמואל הנביא שכל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר ההלכה משמו, שלא היה לו למסור נפשו על כך. כי האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, וזה אינו ראוי שתבוא גאולה על ידו, כך מסביר המהרש"א. וכותב המשך חוכמה בספר שמות פרק ז' פסוק י' א', שזה מה שאמר דוד בתהילים ט' ז', לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם, שהפירוש של הפסוק, הגיבורים אשר כל חפצי אני מוצא בהם ירבו עצבותם. למה? שאחר מי ירו לילך ולשאול הסנדרין, בא לשיח נסקאה מדם ובא לשא שמותם על שפתי. ועוד הוסיף שעל תלמוד תורה די רבים צריך למסור עצמו למיטה ולסכן עבור זה. ועד הרבה, יהושע נהנש מפני שלא עסק בתורה בעת המלחמה, וכן משה רבינו נתן את נפשו על תורה של כל ישראל, ובגלל זה נקראת התורה על שמו, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. שואלת הגמרא מה שנאמר בהמשך הפסוק, ויסך אותם להשם, בישלם המובן הדבר למאן דאמר, הניתרתי, לאלו שני השיטות, הן לשיטה השנייה שחפץ לשרוף את תבועות העדשים והסעורים, וגם לשיטה השלישית שרצה להחליף את הסעורים בעדשים, שכיוון שלא רצה לסמוך להקל על עצמו למרות שהוא מלך, אלא יחמיר מחמת שלאחרים יש איסור בדבר, לכן הפסוק מכנה זאת שניסך את המים להשם, משום דעבד שעשה זאת לשם שמיים. אלא למאן דאמר למי שסובר שדוד המלך שאל על תמון באש, מהי ויסך אותם להשם? מה כוונת הפסוק ויסך אותם להשם? מיישבת הגמרא, הכוונה היא דאמרינו משמע דגמרא, שדוד אמר את ההלכה הזו בשם הגמרא, היינו בסתמה ולא בשם הגיבורים, משום שלא היה להם למסור נפשם על זה, וזוהי משמעות הכתוב שנסחם להשם שלא נאמרו בשם בשר ודם. בואי ורבותיי, החי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דפים נונטט וסמך ממסכת בבא קמא עם 12 שאלות שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן אמר רבי ישמעאל ששמים במיטב של ניזק? שאלה שנייה, אילו תנאים סוברים כרבי שמעון שמפחיתים משומת הנזק את העתיד לקרות? שאלה שלישית, להלכה, איזה דקל שמים אותו בפני עצמו? שאלה רביעית, במה היו שונות נעליו של אליעזר זעירה מנעלי שאר היהודים? שאלה חמישית, אילו פירות שמים בפני עצמם ומניין? שאלה שישית, באיזה אופן אמרה המשנה שעם הגדיש ברשות והחלטן בהמתו של בעל הבית חייב? שאלה שביעית, מתי שולח בעירה ביד חירש חייב גם בדיני אדם? שאלה שמינית, מדוע בנזיקין אמרה הברייתא שכשליבה עם הרוח יחד פטור, ואילו בשבת הזורה ורוח מסייעתו חייב? שאלה תשיעית, מה הם בעלי קומה? שאלה עשירית, באיזה אופן אפשר לצאת ולהיכנס לעיר גם בלילה? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה 11, מדוע רבא סגר את חלונות ביתו בשעת הדבר? והשאלה האחרונה, מה שאל דוד את הסנהדרין? עם 12 השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, כ"ג ג' בתמוז תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת מטות. ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולגאולה. שיעור בו סיימנו ללמוד דפים נונטט וסמך ממסכת בבא קמא, ובכך חתמנו בשמחה ובטוב לבב את המחצית הראשונה של מסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, כ"ה בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף סמך א' ממסכת בבא קמא. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך, שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, ובגאולה קרובה. ישלח בורא עולם שפע ברכה והצלחה, וכל מילה דמיטב עלינו ועל כל בית ישראל. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.